יום רביעי, פרשת ויקהל. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים שהתפרסמו לאחרונה בדברי שיח. לאחרונה נכנס אל המור נגרח קנבסקי שליט, הרב קהילה עשירה ומכובדת מרקוס הגוילו. במהלך ביקור שאל מספר שאלות שנוגעות לו ולבני הקהילה. חלק מהשאלות עוסקו בענייני צדוקה. אצלנו, אמר הרב, יש בקהילה מספר גדול של עשירים, תמחי תוירה, שנותנים בעין יופו, לכל דבר שבקדושה. ולכן בעקבות כך נתרבו מאוד משולוחים מכל רחבי העולם, שבאים לבקש את נדבת ליבם, איש איש והמוסד והצורך שבשבילו הוא בא. נודע לנו, שחרות הרב, שבתוך אותם שבאים לבקש צדוקה, יש גם אין שדה למעלה, שבאים במרמה, מבקשים כסף, לא מגיע להם. אז בעקבות זה התאגדנו עם ראשי הקהילה, עשינו מספר תקנות, כגון שעל כל משולח לקבל אישור מהרב המקומי כדי לבקש כסף, לבוא רק בזמנים מסוימים וכו', כדי שנוכל לדעת שאכן רק אלה הזקוקים הם יקבלו תרומות ולא סתם מן שדלוי מעלה. מן השוק שמנצלים את נדבת ליבם של התורמים, רבינו שליט עולם רוצה ואמר שלא להקשות יותר מדי למשולח ומבקשה על ידובס, אלא צריכים להתפלל, שהקדוש ברוך הוא ימציא להם עניים מאורגנים. כמו שהגמור אומרת, ולקוות שלא יהיה עסק עם רמויים, אבל בתקנות שעשיתם יכול לצאת הכל, שאלה שכן מגיע להם לא יקבלו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. דרשת מוסר מאלפת מאורח חלמוני בבית משפחת פלמן. זה מתוך ספר לדמותו של הרבי נסים פלמן שעומד לראות אור בקרוב, התפרסם בקובץ גיליונות. אחד מבניו של הגאון רבי ציון סיפר שיהודי יהודי מרוד, יהודי עני מרוד, שהיה ניכר עליו שיעורי שמיים, היה נכנס מפעל לפעל לבקר בבית, בית אבא. אבא של רבי ציון קיבל אותו בכובד ראש, הוא אומר עד יום הוא לא יודע מי זה, ואיזו הייתה לה דרספונים. היהודי היה מקבל מאמא מנת מרק חמה, ואז הוא התחיל לדבר איתי דברי מוסר מעניינים, אבא בא לבנטירותו, לא הפריע לו, שמע יחד איתי, שתק וחייך באמצע פעם אחת. ומה הייתה הדרשה? אמר לו, בוודאי אתה יודע בחור יקר את המשל, וכלב שהזדמנו לו שתי סעודות של חסינים בבת אחת. אחת בעיירה, שנייה בעיירה הסמוכה. והוא ביקש אותו זולל ליהנות משתי הסעודות. מה הוא עשה? הוא רץ בהתחלה לעיירה הסמוכה. היה בטוח שאת הסעודה שבר שלו לא יחמיד. אבל כשהוא הגיע לשם, התברר שאיחר את המועד. כבר לא נותר אפילו עצם אחד לרפוא. מיד הוא עפר את זנבו, רץ הביתה, וגיע שם, יצא הסעודה הקרובה לקיצה. נצא להידחק מבעד לדלת, לזכות לפחות בי אלו שירי עצמות, אבל מיד השגיחו בו המתארחים, לא נתנו לו, חבטו במקל, והוא ברח על נפשו כשהוא מיילה. שמע בחור יקר, אמר אותו אדם, האלה הם חושבים שיכולים לראות משתי חתונות, יש בחורים שחושבים כך. מה אני מתכוון, הוא אמר, לעזוב את התורה אסור לו לבחור שווה, לעזוב את העולם, הוא גם חושב שאי אפשר לו. ארוחת השנה הוא לא מדלזל, בפרט שהוא מטבל בכמה מצוות. הרי בסעודה אחת אפשר לברך אולי 10 ברכות. גם איתה טובה ומוצעת לישון עליה. זה גם דבר טוב ויפה. בפרט שאומרים קריש מלפני השינה, ובערך השעות אחריה. סיגריה חנית, גם היא לא מזיקה לשם שמיים. או שתייה מתוקה שלהם ורואה בכבונה. ברוך הראשונה, ברוך האחרונה. גרים דברים טובים. אבל תבינו, אומר, החיים לא נשים את כל אלה בחינם, הם טובים את שלהם. בעקבותיהם האדם נעשה בריא של ארוחה, איש של מיטה, אדם של שתייה, הוא נעשה שטוף בו אל מה זה. עם התארים ודקדוקים מיראת שמיים, והוא נפל בלי כלנה לעבירות קלות שבנקרחות בעקבותיו כלך, בעקביו, כלך הריאד, בסך הדש, ממש שלא מרצון, אלא כהכרח שאין מנוס ממנו. לפעמים בעבירות חמרות, ולמה? כי מי שעובר ברפש, על כוח רואים זי בוץ נדבקים בו, פחות או יותר. אחר כך הוא צווח ככרוכי, תשובה, אני רוצה לחזור בתשובה. חמים אחרי אחר אותך להתעסק ברפש, ואחרי זה לרחוס את עצמך במים פושרים. תברח מן הרפש, לא לך כל מגע איתו. ידי מלך הוא כאילו ביצה זו הקרואה, אילום, לא קיימת בכלל. אפשר לחיות ולנות גם בלי להתקרב לאותו ביצה וזוהמה של העולם. כשהוא סיים את הדרשה, נפרד מהבית והלך לדרך. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. יש פה דברים נפלאים מהאלון המיוחד, נר השולחן שבת. וביום השביעי אל חמישה קודש, שבת שבתון להשם, תמצא הנורא סיפר אביו של המוציא אלון, רב מנחם רוזנבלט שליט"א, ששמע אותו מהגאון רב פדאו דוירבך, זצ"ל, ראש ישיבת שער שמיים, גיסו של הגאון רב שלום שבדרון, אישה אחת שהתגורה בשכנותו של רב שלום בשרחס, זה היה בן שלא זכה להיות שם אותו מצווה, מוישה קראו לו, הפקיד בכיר בממשלה, היה נכה ברגליים, השם הרחם, בעל רכב ממשלתי מהודר, שבימים מהם אדם בעל רכב נחשב ממש מורו מעם. יום אחד הוא בא לבקר את אמא שלו, פגש בגיסים הגאונים, רב שלום, רב פולדוביד, על נחל רוחו של רב שלום רוח טריחוכה, ועד הוא פנה לפקיד בניגון הידוע, מוישה, מוישה, פה אתה חשוב מאוד, אבל לכם מעשרים, הרי בסוף יעלו אותך לערב מחוז, זה עלול להיות יום קר, כולם ילוו אותך, אבל בסוף תשאר שם לבד, שם אין אותו, אין פקיד בכיר, מוישה, מוישה, מה יהיה אז? דוד אוירבך היה בטוח שרב שלום עומד לחטוף רונה. הפקיד הנכבד התפרץ עליו בכעס, אבל למרבה הפלא ענה לו מוישה, מה אתה חושב שאני לא יודע? אני אספר לך מה קרה ולמה אני לא הולך לרגליים. בצעירותי הייתי בחור דתי, חצית בלט. כנהוג לפני בר מצווה, אבא שלי לקח אותי לרבי רבן, נתברך ממנו, עמדנו בתור. לפנינו היה יהודי, נכה, שלח עם קביים. כשהגיע אותו יהודי לרבי, הרבי אמר לו, למה אתה לא הולך לרגליים? תזרוק את זה. היהודי לא הבין מה הרבי רוצה ממנו, אבל הוא משותק ברגליים שלו מלידה, התמהמה, זה רק אחד. אמר לו הרבי, תזרוק לי את השני. הוא זרק גם את השני, ולפליאת כולם הוא התחיל ללכת כאחד האדם. הוא אומר, אני הייתי בתור אחריו. אמר לרבי, אתה ראית מה שהיה כאן, דע לך, בשבת הראשונה שאתה תחלל, מה שהיה ליהודי הזה יעבור אליך. עברו שנים, הוא אומר. בפולין הייתה תנועת הבונד הסוציאליסטית שזכפה את הרבבות בבני ישראל. גם אני הפכתי לחבר בונד עד שאני הייתי מדריך לבני נוער. שנים הקפדתי, לא חלל לי שבת, אבל שבת אחת עשינו טיול. כל החניכים עלו למסעית, החניכים שלי, לאותם מסעי טיולים, אני ביחד איתם. כשהמסעית התחילה לנסוע, נפלתי ממנה, נכבלתי, ומאז אני לא יכול ללכת על הרגליים. נא לרב שלום, כבר היית, ואף על פי כן. שמרחם. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, ליקר שבס. עורך הגיליון הנפלא, ליקר שבס, הרב מוישה הרמן, עם טעימות קצרות מגיליון פרשת ויקל שקולים. יש פה סיפורו מטלטל של סוכן מוסד, שניצל ממערב מחבלים בזכות השתתפות שלו בסוד השבס. הופיע במלואו בגיליון שלנו. ספר שהוא שלח מבט חטוף לשעון, גילה את הדבר האיכרון נורא. שעוד 5 דקות הוא צריך להיות במקום אחר, מרוחק, לפעולת חיסול דרמטית, אין סיכוי שנגיע בזמן. טוב, זה סיפור שתקראו את כולו, מעלון הנפלא. בין השאר נקרא על חלמו של מורון הגרח קניבסקי שהתאבלן שבת, מה שהתקלה בעקבותיו. מה הורה מורון לעשות בכסף שניח יהודי שהוא לא שומר תורה מצוות, על בימד ובית כנסת בעיצומה של השבת, תמורת המשבר שקיבל. ומה הקשר בלימוד הלכות הלכות שבת לתאונת אופניים מוזרה בארצות הברית? מה יעשה יהודים שאם לא ישתמש בחשמל בשבת ימותו הדגים שבקרוב בבית? ומה יתברר אחרי האירוע החריג שנרדה מורון הגרל שטיימן זצ"ל באמצע לימודו על סטנדר בליל שבת? ועדותם של נהגי מוניות שחזרו בתשובה שבשבת הפדיון הוא פי 300-400 החול, אבל ראו בחוש שהכסף כאילו בורח. נקרא גם את תיאורו המרתק שהגאון הצדיק רבי אריה שכטר שליט"א על ההכנות לשבת ילדותו בתל אביב של פעם, כשהיו חיים את האמבטיה, דוד מושג בעצים, והאמא הייתה עופה חלה ועוגות, חלות ועוגות ל-17 אורחים בתנור פח על פתיליית נפט. ומה היה שר בזמן שטיפת המדרגות צריך לצוח נעליים, ומה עשה כדי להצליח לזכות בקידוש כמו אב הסיסרון בוויז'נס. ועוד מהגיליון, איך היה מורון הגאון זצ"ל ממלצר זצ"ל, יודע להבחין בכל שילות תבונה, ואיך משתמשים עם שעון נגד נדידת הכעס, ואיך אפשר לנצל את שבת פרשת שקולים, להשפיע על שפע של טובה וברכה. מי שלא שמע קריאת פרשת שקולים בשחרית, עד מתי יכול להשלים אותה ועוד ועוד. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם. יש סיפור מדהים, פרסם בגילה נשרי לראהו, על מחנך ששקיע את הלב והוא זכה להציל דורות שלמים. מספר המחנך, בין הזמן עם שלב תפשין סמך, הטלפון מתנצל לבית אל הקו ראש המציבתא שהוא מלמד, הוא מבקש לבוא למשרד לכמה שעות של רישום. המציבתא כולל פנימיה, היא מאכלסת נערים מרקעים שונים, משפחות חרדיות ועד מסורתיות. הצד השווה שבהם, שבמסגרת אורנית רגילה הם לא הצליחו להתפתח כראוי, דווקא כאן מוציא מהם יוקר מזוילד. הוא מספר שהוא נעתר לבקשה של המנהל, ולא ידע שבזה פתח סיפור שילווה אותי שמין למשך השנים הבאות. באותו בוקר הגיעה אישה, חילונית לכל דבר, מלוויית שלושה בנים גלויי ראש, תספורת אופנתית של רוח אותם ימים, היא אמרה, אני רוצה לרשום אותם. טוב, תחקרתי קצת את הרקע, הסתבר שמדבר על ידים בצבע הממלכתי, בלי שום מושגים מינימליים ביהדות. היא סיפרה שמגלדת את ארבעה ילדים שלהם תוך הדחק, בבית ספר ממלכתי הרצאות גדולות. הלימודים אולי בחינם, אבל מה שמוצאים שם על הולדת אחד, לא מוציא ילד שלנו על 70 ימי הולדת, לכן היא בחרה במציאות. טוב, כאב לי ששלוש נשמות הלכו לאיבוד, לאחר התחייבות מפורשת, לכל הדרישות התורניות של המוסד רשמתי אותה. המורה, מה זה השם? זה היה רועי, הגדול עם שלושת הילדים, שנכנס לכיתה ד' בכיתה שלי, והחלטתי להשקיע בו כמו שצריך, מתוך ידיעה שכבן הגדול במשפחה מרובה, ההשפעה של הערכים הקטנים ועל ההורים. אבל הוא ביקש להביך אותי על היום הראשון. הוא באמת לא יודע מה זה השם, או שהוא מנסה להטל בי. אני לא בשאלה, יודע מה זה שמה ישראל? הוא אמר לו, מה זה שבת? היום שהדתיים לא נוסעים לים, ובירושלים זורקים אבנים. הבנתי מי יש לי עסק, ניצבתי אסף יאוש. כמעט התחרטתי שקיבלתי אותו, אבל החלטתי לענות לאתגר, התעזרתי בסבלנות, הזלפתי לו ככה ידיעות בהתאם לרמה, עד שנשמעו דפיקות חזקות מכיוון הדלת. אני הולך לדלת, עומד שם מישהו עם ג'ינס, שרשרת גדולה לצוואר, סיגריה, כאן עומד רואי, אני אומר לו, כן, אז תשמע טוב. ככה הוא תקף מיד בלי הקדומות ארוכות, בגללו כל הבעיות, בגללו הגירושין המופרע. אני מרשה לך לטפל בו ביד גשה, ואז הוא שיט את עצמו מזהירה, ואם לא, תסבול. התפלאתי, בינתיים הוא כבר שעתיים בלי שום הפרעה אחת, והוא בשלו, חכה, אתה יודע עם איזה בלגנית שיש לך עסק, חכה שיתרגל. כעבור שעה בתזמון מפלי, מופיעה אימא. חמדתי שאבא שלהם היה פה, בטח בגלל שלך תמורה ביד קשה, אה? אז תדע לך, שאם תלך אותו ביד קשה, הוא יהיה בלגניס בדיוק כמו אבא שלו. אבל הוא לא זקוק ליד קשה, הוא זקוק ליד אוהבת. טוב, כמו פדוק כדור פינפונג, למחרת מתייצב האבא. חמדתי שהיא הייתה פה. הוא פותח במונולוג שמתאר עד כמה הרסנית, השיטה, הרחימאית של האימא, שהיא ורק היא גרמה לרועי לנצל את המצב לעשות ככל עלה ארוחו. הבנתי מהר מאוד, אומר אותו מלאבד, אם יש לי עסק, עוד יותר הבנתי באיזה זהירות, אני צריך לצעוד בין הטיפות. הרב, אתה יודע? אבא כבר לא נוסע בשבת, היה זה רועי שבשר בפנים זורחות בסוף זמן אלו. תחילת זמן חורף, הוא פרסיפר שאבא לקח אותו לבית הכנסת, בנה סוכה, קנה ארבעה מינים. כעבור זמן לא רב, נראו שלושת הילדים כילדי תשבר לכל דבר. לקראת סוף החורף נפלה הפתעה. התחזקו את האבא בשמירת תורה ומצוות גרמה לו להשליך הצידה את כל המשקעים התינוקיים ולהקים מחדש את ביתו החם, הילדים קרנו מאושר. ואז הגיעו אז ניסיונות. שבועיים אחרי הפנים העצובות של רועי, שבועיים אחרי פסח, בפירוש שמשהו איום ונורא קרה. צריכים לשתף אותי. במידה, אבל בסוף נשבר, סיפר בכל ברוכים על המחלה שמקננת אצל אמא. אמרתי לו, נתאמץ לעזרת השם להבריא אותה, נגיד כל יום שני פרקי תהילים. מה עם הדלקת נרות התעניינתי, אומר המלמד, היא מדליקה נרות. אבל אחרי שהתעניינתי יותר, נודע שהיא מפרשת המילים חשך וכפשוטה. ומקפידה להדליק רק אחרי שורים שלוש כוכבים, השם ירחם. עצרתי לו לוח שנה. עם זמני כיסת השבת, ביקשתי שתקפיד להקפיד רק בשעות המצוינות. תאמינו או לא, בחלוף חודשיים, כבר נצבה הם בפתח הכיתה עם בשורה משמחת שהבריאה. כך העידו התוצאות שהגיעו באותו בוקר. הסיפור תם, אבל המסר שלו ימשיך להדהד. תארו לעצמכם שאותו מלמד היה מחליט לדחות את הילדים הלא מתאימים. מה צודק, לא? אותו מגורלי של הרישום. היי מי שהבא לו בטענות, באמת לא כך התאימו. אבל ברגישות הרבה שלו לקח את זה אישי. השקיע בילדים את הלב וזכה להציל אותם ואת הדורות שאחריהם. לבד הזכות ככה על הדרך שבזכותו גם קם מחדש בית בישראל. עוד איזה בית, בית סנמל בישראל. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יש פה סיפור נפלא שסיפר הסופר רב משה גוטמן, בשם הרב החוסי, רב צבי יצחק כהן מארצות הברית, ביום מן הימים נאמר לו שבאזור, איזה אזור ביפורקווי, אם אני אומר את זה נכון, גר יהודי, עוד מוצל מאש, פליט רוסי, משה זרבצר, אגר הרבה שנים בברנוביץ', מקום הגורלם של האדמו"רים, רבי סברהם מסלונים, בנו הזכרון קודש מסלונים, שהוא כאלה שכינו את דיון גרבה, כי הוא נהרג בצעירותו בשואה כשהוא שרד בתוקף להימלט. צלצלתי אליו, הוא אומר, ביקשתי לפגש איתו, לשמוע משהו טוב, לדלות מאוצרות מרגליות שגנוזות איתו מדור עבר ונכחד. אותו משה זובצר, הוא היה צלם באותם ימים. בין הזכרונות שאלה, זה סיפר שבשנות מלחמת העולם השנייה, כשהמצב הורע, הסכנה גברה, אז אין גרה וסרב לשמוע לרעיון לעזוב את ברנוביץ' לאשר תחסים לבדה מול מלטרות הרשע. אבל הדאגים לשלומם אמרו לו שיש דרך כלשהי לארגן קבוצה גדולה של חסידים שיעזו ביחד איתו את מקום הסכונה. אז הוא הסכים לשמוע לרעיון. אחרי זה אמרו לאדמור שצריך להכין מסמכים כדי שאם תתגלגל שעת הכושר, המסמכים יהיו מוכלים. טוב, בהתחלה לא הסכים להצטלם, אבל גבוה שכנועי פיקוח נפש, הוא הסכים לדרכון. אז אומר, הזמינו עצמי שהצלם, אותו אחד שאני מדבר, אותו שצלם את הרבי. הצלם אמר שהרבי צריך לבוא לבית שלו, כי יש חדר חושך שרק שם אפשר לצלם, שהתמונה תצא ראויה. היום גרם בבעל לבית של משה שהכניס אותו לכן היה חשוך. המצלמה שהייתה אז מכונית ענק, מגושמת וכבדה, שעמדה על שלושה רגליים גסות ואיתנות. המצטיין היה מתמקם מול המצלמה בחדר החשוך. בנוסף הוא היה פורש סדין עבה שחור ומאפיל שגיסה תחתיו את הצלם והמצלמה מלבד חרך צר שנותר עבור עינית המצלמה. וככה, היה מבזיק האור. ואז הרבי אמר ברתיחה גואשת, יוקדת לבבות, מוישה מוישה תזכור, אפשר להסתגר בחדר חשוך, מחוסים, אין רואה, אבל רושם נשאר. כשהרבי אמר את המילים האחרונות, רושם נשאר, אמר את זה בפיקוד קודש, שהגה אדירה, שהוא מסתכל לאותו צייר שעמד מולו. עשרות שנים אחרי זה באמריקה, מספר מוישה הקשיש, שברו עליי תלאות השואה, רשות הקומוניזם, היטלר, סטלין, הממשיכים שלהם, חייתי מאחורי מסך הברזל, הייתי מנותק לגמרי. ראיתי הרחק עם מורשת הבודה שחשבתי ששכחתי את הילדות שלי. כשעמדתי להקים את הבית, נתקלתי לניסיון של התבוללות בעם אחר, סברתי שלא תהיה לי רצייה. התכוננתי בהכנות מעשיות לקראת חיתון עם בת עם אחר. פתע פתאום באה אותו שאגת קוידש. אבל הרושם נשאר, והתייצבה מולי. ככל שניסיתי לנער את הראש ממנה, לא הצלחתי. היא רדפה אחריי לכל פינה שפניתי. מולי קמה וגם ניצבה. חסמה את היכולת שלי לראות בשדות זרים, עד שלא נתרה לי ברירה, כי נפרד את ביתי, עם בת ישראל כשיירו. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי. קיבלנו מתנה משחק מונופול משוכלל עם כרטיסי אשראי, בתוך המשחק שקונים בירות, לוקחים הלוואה בריא בסקופת המשחק, האם שיסטירו לשחק בזה? כיוון שזה רק משחק, אין כאן הלוואה מתית, אין שחק חיביס. מבואר, אומר הרב שוורצבורד, מבואר בגמרא ומציע שאסור להלוות לילדים בריביס, גם שזה לא בעצם ילדים, כי הכסף שלו, ואסרו את זה כדי שלא יתרגלו בעוון ריביס. ממילא צריך להימנע גם ממשחק שיש בו ישראל ריביס. ונראה יצאה טובה. את החג גמרא נפל על זה על זה שאוסיפו כרטיסים עם ברסטול שיהיה כתוב עליהם יותר עסקה, בריס פינחה או לא. וכל משחק בתורש דקוק ההלוואה יקבל גם כרטיס את הריסקה, ככה זוכקו על פי ההלכה, ועד רבה, משחק תועלתי, שירחיב להם את ידיעותיהם בהלוכה. דף רעי בהלוכה, אנחנו עושים בשימן נשין סמך, נתחיל עם היום. באיזה אופן אסור לטלטל ברשות סרופת גדולה, גם כשהוא כפה לשם דירה, כך בעלות נושאים העניינים, נשמע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מפה הרבנים הגאונים, במגוון שפות. הוא כדרכן נלמד גם אנחנו את עיני הדף רעי בהלוכה, רשות סרופת שהוא כפה לשם דירו, אפילו לצורך שבת אחת בלבד, דינה כרשות סרופת. גם היא גדולה מאוד, אבל אם הוא כפה במחיצה גרועה, גם במקום שקשה להשיג במחיצות מעולות, יש בשטח שלה יותר מבית שעתיים, למרות שהדין של הקרשות סרוכים, סטרו חזל לטלטל חפצים בתוכה לטווח של יותר מ-400. ויש שמצדל שהתירו חכמים להעביר חפצים האלה לקרמליס ולהפך. ואם בשלושה צדדים קיימת מחיצה מעולה, רק בצד הרביעי המחיצה גרועה, יש שמצדל שיש בעצוח במחיצה רביעית, קרשות סרוכים הוא לדעת רוב פוסטימאס מדרבונון, לא יחמיאו חכמים לאסור את הטלטול במקרה שהמחיצה לא גרועה. במה דברים אמורים? ברשות סרוכת שמשמשת לדירת אדם אחד או שניים, אבל רשות שמשמשת, לפחות בקיצת השבת, לדירת שלושה אנשים, לא החמירו עליהם חכמים, והתירו את הטלטול בתוכה גם אם היא גדולה יותר מבית שעתיים, זה המחיצות של הגרועות. אם יש בתוכה שטח של בית שעתיים או יותר, שאלה אנשים צורך בו, הוא עומד פנוי, נחלקו ראשונים. יש אומרים שאם השטח שלה יותר מבית שישה סעים, דהיינו פי שלוש מבית שעתיים, אסר את כל הרשות בטלטול, גם אם דרים בשלושה אנשים ויותר. ואם השטח בית שישה סין או פחות, הוא מותר בטלטול וכך גם פוסק השולחן ערוך. לדעת רוב הראשונים, אסר את הרשות בטלטול גם כשהשטח שלהם פחות משישה סין. חזל עשו את הטלטול ברשות סיוחיד, גדולה שמקבלת במחיצה גרועה. מה זה מחיצה גרועה? מחיצת שתי לחוד או ערב לחוד. שעשויה שלבים שלבים שביניהם מרווחים של פחות מתלושת טפחים, כשהרוחב של המרווחים הוא לא קטן מרוחב חלקי המחיצה. מדאורייתא נחשבת המחיצה הזאת כשלימה מדין לובול. אולם, כאמור, חכמים החמירו בדינה. אבל אם רוחבם של חלקי המחיצה עולה על רוחב המרווחים שביניהם, הרי זה מחיצה מעולה, וכל שכן מחיצת שתי או ערב, שחלקי הצמודים זה לזה, בהיקף מחיצות שרובה עשו מחיצה מעולה. ואיתו עשוי בשתי או בערב, יש שנראה מדבריו שהמחיצות גרועות. יש אומרים שהן מעולות, וכיף מחיצות שרובו מורכב בצורת הפתח, יש שנראה מדבריו שהמחיצות גרועות. עד כאן בניין דפים הלוכה שנלמד היום, כמו למדנו. רשות היוחיד שהיא הקפתה במחיצות לא נעשתה לשם דירה. מדברי עשר רשות היוחיד היא לכל דבר, ואסור לוציא מן הרשות הרבים, ולהפך. אבל מדרבון, אם השטח הוא יותר מבית שעתיים, אסורה כקרמליס. ואם השטח בית שעתיים בי מידויק, אינה כרשות סיוחיד, אבל אסור להעביר חפצים ממנה, מבית מגורים, סליחה, לתוכה ולהפך. אבל יש חולקים על האיסור הזה, ובשעת הדחק אפשר להקל. חצי האחורית של בית מגורים, גם כשלא הוקפה לדירה, אין בה איסור הזה, כיוון שהיא לא כל שונה במהותה מבית המגורים. עד כאן בעניין הזה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה ונזכר במה שלמדנו, האם מותר לאסוף צעצועים שהתפזרו בחצר בשבת. אחד מהנתת מלאכות שעשרות בשבת היא מלאכת מאמר, שזה איסוף התבואה אחרי קצירתה וקשירתה לחבילות חבילות, שמכונות אומרים. נחלט במלאכה הזו כל איסוף של פירות ושאר גדולי קרקע להרמה לתוך כלי. האיסור הוא באיסוף של פירות במקום גדולם, בשדה או בגינה. אבל מי שאוסף בבית ובחצר, הוא לא עובר על איסור מאמר. אבל פירות שהתפזרו בחצר, שהיא לא מקום גידול הפירות, אסור מן הרבון לאסוף אותם, שומרו אותם בחול. דהיינו, שהפעולה הזאת היא כדרך המלקטים פירות בשדה. ואין החלקו הפוסקים, אם האיסור הזה הוא רק באיסוף לתוך כלי, או גם באיסוף לתוך היקור, לתוך כיסא את גדיו של האוסף. פירות שנפלו על קרקע ולא התפזרו, מותר לאסוף אותם גם לתוך כלי. כיוון שבאופן הזה, האיסוף לא נראה כעובדים בחול. אבל אם נפלו לתוך הרמה וכדומה, דינם כדין פירות שהתפזרו. כיוון שהאיסוף לתוך האפר רק עובדים בחול. ואם אין בכוונתו לאכול את הפרי לאלתר, אסור להוציא אותו מתוך האפר גם משום איסור בוירה. פירות שהתפזרו בתוך הבית, יש אומרים שדינם כפירות שהתפזרו בחצר. יש חולקים, יש החמיר בפיזור רב, והקל בפיזור מעט. דברים שאינם גידולי קרקע, יש שכתב שאין איסור באיסופם כלל, שזה לא עובדים בכל. ולכן, לדוגמה, יהיה מותר לאסוף את הצוללים שהתפזרו גם לתוך כלי. דף היום מתלמוד בבלי, האם תלמידי חכמים צריכים להתפלל על המאורת? כמה צדיקים יש באומות העולם, ומי הם שלושה צורי גיים שיוצאים מישראל בכל דור ודור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חולין, דף צדיק ב'. ולקראת סיום המדור הנפלא, חפץ למוחי, חפץ חיים יומי, האם מותר לספר לאדם שובר עבירות כדי שיתפעלו עליו, שישוב בתשובה? בסעיפים הקודמים למדנו בחפץ חיים, שגם ראינו אדם שבר עבירה שהאיסור שלה מפורסם, בוודאי מתכוון לחטא, אבל הוא איש בינוני שנשמר בדרך כלל מחטא, צור לגלות זה לאחרים, צריך להוכיח אותו בנו לבין עצמו. הסעיף שנלמד היום, ממשיך חפץ חיים בעניין זה, הוא כותב שאם החוטא הוא מהאבלים הלייצים האסונים למוכיחם, הוא בוודאי לא התקבלו דברה באוזניו, ועשוי לשנות בעיוולתו לעבור אותו מדי חטא, טוב שיגלה את זה אומר חפץ חיים לדעני העיר, שהם יוכיחו אותו ויפרוש אותו מהחטא. הוא הדין אומר חפץ חיים שיכול לומר את זה לקוריו של החוטא, אם הוא יודע שיכולים להשפיע עליו. בבירור מוסר יש מהדורה דיר שהוא מביאים, שיש שקדוש שגם אם הוא עצמו יכול להוכיח אותו, אבל הקוראים או מישהו אחר יעשו את זה יותר טוב, ותהיה מזה תועלת. אז עדיף, אז זה מותר. כך גם איזה מנהל מוסד שרוצה להעיר לאחד המלמדים, אבל הוא חושב שתהיה תועלת גדולה יותר, בקור תגיע מאחד ההורים, לא מנהל ישירות. דעת הגרח כנראה, זאת כשמותר לספר את זה להורה, את הביקורת בסוד, כדי שיהיה עיר למלמדים. לספר על אדם שעשה עבירות כדי שתפעלו להם שחזור בתשוב, דעת חושב שמותר כי נחשב לתועלת. אני צריך לספר את זה בצמצום, רק כפי הנצרח. אמנם, בכל אופן שהוא מודיע לקרובים או למישהו אחר שיכול להוכיח אותו, אסור להם לקבל את דבריו בהחלטה גמורה. ולכן, יש שכתבו שכשמודיע לקרובים, הוא יודע שיקבלו את זה באמון גמור, צריך להודיע להם שאין לקבל את זה, אלא עד שיראו את הדברים ומחוית. גם לגבי דעני העיר מדגיש חבות חיים, שאסור לספר להם אלא אמרו את זה בשני עדים, כי אסור בבית דין להאמין ליד אחד. אמנם, ספר לדיינים שלא בתור הסיילוס אלא בצינו, למדת שיוכיחו אותו, אז הביא בבור מסופים שזה לא גרוע יותר מאשר לספר לקרובים או לשאר בני אדם שיכולים להשפיע עליו בטובה. אך הוא צריכים מדגיש עוד, שכוונה אתה מספר צריכה להיות לשם שמיים ולא משימה. לדייני העיר צריכים להוכיח את החויטה בצינו ולא ילבינו פניו ברבים. ובור מסופים העריכו שם לעניין דברים שיש בהם חיו לשם כיצד יש לנהוג, מוזמנים לעיין שם ולרוות נחת. ולשים רבותי התחזקות יומית, אורך הצדיקים בשער הכעס אומר, השתיקה מבטל את הכעס. גם כל נמוך מבטל הכעס. לכן יראה האדם שכעסו מתגבר עליו. שישתוק וידבר בנחת ולא ירים קולו בכעסו. כי המקביע קולו בשעת כעסו, אז יתעורר הכעס. אבל כל נמוך והשתיקה, משתיקין הכעס. יתדבר רבותי בשעת כעס לשתוק ולדבר בקול נמוך. וכך נבטל את הכעס מלבינו. עד כאן דברנו להם רמותיי, שאל כולנו המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, בחנויות ובגשמיות, בכל טוב סדר.